אחרי הפסקה של מספר חודשים שלא הייתי כאן, אז אני שמח מאוד לחזור לי לכפר סבא. אוקיי, הפרשה היא פרשת ועדה, ויש לי כאן שני נושאים. בשביל הנושא הראשון, אני פשוט רוצה ללמוד אתכם פסוק שהוא מפליא, פלא פלאים. והרש"י על הפסוק הוא יותר נפלא. ושמעתי פעם הסבר טוב על הפסוק, ואני ממשיך את ההסבר הזה לתוק דברי רש"י, ויש לזה כמו תמיד השלכות אקטואליות. מה פוליטיקה? אני אפילו לא מבין מה פירוש המילה. פוליטיקה. יש כאן קשה עם הדף הזה לדעת מה זה עמוד הראשון או עמוד השני, אבל יש כאן מספר אחד. כתוב פרשת ועדה, ויקרא פרעה אל משה ולאהרון. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוקיכם בארץ. באמצע הפרשה כבר הגיע פרעה למצב שהוא מתחיל להרגיש את עוצמת המכות, והוא מוכן להתפשר. הוא מוכן לעשות פשרה. אז לכן הוא מציע פשרה מאוד נוחה לעם ישראל. לכו זבחו לאלוקיך בארץ. למה אתם צריכים להטריח את עצמכם שלושת ימים במדבר? חם שם. ומי צריך את זה? לכו זבחו לאלוקיך בארץ. זאת פשרה מאוד הגיונית. נשמע את התשובה של משה רבינו ואת הפסוק הזה. בלי ספק עבר על הפסוק הזה אלפי פעמים, ועכשיו הגיע הזמן שצריכים לעיין ולמתח את הפסוק. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו. הם נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסגלונו. הפסוק פשוט לא מובן. ראשית כל יש כאן שני חלקים בפסוק. החלק הראשון, לא יפה לעשות את זה, לא נכון לעשות את זה. זה נשאין. שנית, אם נעשה את זה, לא יסגלונו. אם מדובר כאן על פיקוח נפש של עם ישראל, אז מה אומר משה? It's not nice. לא יפה. לא נכון לעשות. אין לזה שום שחר. אין לזה שום היגיון. אם מדובר על צעד שמשה רואה את הצעד הזה כפיקוח נפש ממש לכל עם ישראל, הן נזבח תועבת מצרים לעיניהם ולא יסגלונו, אז למה הוא אומר לא נכון לעשות כן? ומה פירוש הדבר לא נכון לעשות כן? וזאת כאן אני רוצה להוסיף עוד דבר. האם אתם באמת מעלים על דעתכם שמשה רבינו עומד שם לפני פרעה ואומר לו לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים דפשלוגנה חולרדי גץ' כדאיינה, את התועבה המטונפת הזאת אנחנו נזבח את זה? ואם זה לא מספיק, אז משה רבינו צריך לומר את הדברים המכוערים הללו, מה התועבה, הזבל וההשפעה של אלוהיך, את זה אנחנו נזבח. האם עולה על דעתכם שמשה רבינו היה ככה מדבר לפרעה? פליט להם. אתם יודעים מה העיתונות היו עושים עם משה רבינו, אם ככה הוא היה מדבר לפרעה?
עוד מעט הוא היה קורא לו יהודון נבח. נבח זאת הירושת הפיול. ככה מדברים למלך. תאוות מצרים. הוא מסכן את עצמו. אילו פרו היה הורג משה כל המקום. אפשר ללמד על פרו זכות. ככה לא מדברים. כנראה שזה היה קשה לרשי. ורשי אומר דברים נפלאים שאין כדוגמתם בכל התנ"ך. זאת אומרת, מה פירוש הדבר שאין כדוגמתם בכל התנ"ך? בכל מקום אחר, המילה תועבה היא מובנת לנו. שפט, שקצנו, בסייף, תסבנו, כחיינו. ואילו היה משה רבנו לפעל בבית שחוסד, אז הוא היה אומר, כאשר הוא היה אומר, תועת מצרים בודדים הם השפעי, כי הם משתחווים להר ולריק. אומר רשי, אני מצטער שהרשי כאן מעורב עם לשון אנזור אנגלית, אבל בשביל התלמידים שלי בירושלים המושלגת, אז הוספתי גם את התרגום לאנגלית. תועבת מצרים, אומר רשי, יראת מצרים. אתם שומעים תרגום של המילה תועבה? יראת מצרים? כמו פסוק במלאכים, ולמלכון תועבת בני עמון. ואצל ישראל קורא אותה תועבה. כנראה אולי אפשר להסביר את דברי הרש"י שיש הלובי בלשון קודש, זה אחד הדברים המאוד מעניינים בלשון הקודש, ומעניין, זאת לא המילה הנכונה, ואולי פעם עוד נדבר על זה, שיש בי בלשון קודש מילים שפירושם דבר והיפוכו ממש. לכל אחד מינו עושה חסד, חסד! כולנו עושים חסד ברוך השם. אבל לא חסד כמו שכתוב בפרשת קדושים, הוא אומר שחסד זה החטא הכי גרוע. יש דוגמה כזאת. אז כאן הוא אומר, תועבת מצרים אין פירושו. תועבת אלו יראת מצרים. אז זאת אומרת, להם פירוש המילה תועבה, אנחנו לא אוהבים אותך תועבת מצרים. יראת מצרים. אבל העם ישראל, הם מבינים את המילה בצורה אחרת. רש"י אומר עוד פירוש. זאת אומרת, אם הפירוש הראשון עוד לא נחר דעתו של רש"י. רש"י אומר, ועוד יש לנו בלשון אחר, תועבת מצרים, דבר שונוי הוא למצרים, זביחו שאנו זובחים, שהרי יראתם הוא זובחים. תועבת מצרים אין תועבה מתאר את האלוהות של מצרים, אלא תועבה מתארת אילו עם ישראל היה זובח את אלוהים, האקט הזה, המעשה הזה, הייתה לצנינים בעיניהם והייתה תועבה למצרים. מה שנקבל, אולי עכשיו אני חושב, אולי הפירוש הראשון זה על הפעם הראשונה שהמילה תועבה נמצא בפסוק עכשיו ממש. אני חושב על זה, שני הפירושים נקראים שהמילה מופיעה פעמיים בפסוק. אז הראשון תועבת מצרים, לא נכון לעשות כן. אז בא תועבת מצרים, יראת מצרים. אוי, ואם אנחנו נסבך את זה, טוב, זה תועבה למצרים, זה דבר שנוי למצרים שאנחנו זוכים. יסגלו. אמרתי פעם בשמו של הרב אברהם הכהן פעם זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי התורה בארצות הברית, ראש ישיבת ישיבת תורה ודעת בברוקלין, והוא נפטר לפני בערך חודשיים. אחד באמת הצדיקים של הדור הזה והגאונים, והיה רבי שלי לפני 50 שנה. אז שמעתי ממנו ככה,
הוא דיבר על הפסוק, אבל זה מובן אם כן כדברי רש"י. ישנם דברים שזה מן הנימוס והמנשלכקייט, ישנם דברים שלא יכולים להוציא אותם מן הפה. באמת דברים אמורים, אם יש דבר שהוא קדוש לפלוני, אני לא יכול לזלזל בדבר הקדוש אצלו לעיניו. פשוט זה לא מנעות, זה לא מנשלכקייט. מי שיש לו רב, עשית שיש לו רב, ואני מזלזל לא של הרב או הרב. ולגוי שיש דבר שזה קדוש אצלו, לעיניו אני לא צריך the kitchen. איך אומרים the kitchen בעברית? להציג. להציג. אבל לא נכון לעשות כן. פשוט זה לא עולה על הדעת שלנגד עיניכם אנחנו ניקח את אותו הדבר שהוא כל כך קדוש לכם ואנחנו נזבח את זה. לא נכון לעשות כן. ודאף זה חיתו
ומנשא.
It's not politically correct. It's not menschlichly correct. עד סופו של דבר, אם כן יעשו את זה, אם אחרי כמעט 10 מכות הוא לא נותן להם לצאת, אז כדי לזבוח את הקורבן פסח בערב פסח, בשביל זה צריכים כבר לקבל אישור ורישיון מהשמיים. זה צריך להיות מצווה. בלי זה, יש דברים שלא נכון לעשות כן. ולכן רש"י מוכרח להסביר, אם לא נכון לעשות כן, אז איך אפשר לומר שמשה רבינו עומד לפני פרעה ומדבר על דפשלוגים את תועבת מצרים? לא יכול להיות שמשה מדבר כן, אבל אנחנו מוכרחים להסביר את המילה תועבה כאן, את שתי המילים תועבה כאן, שונה כמעט מכל מקום אחר בכל התנ"ך כולו שהמילה הזאת מופיעה. כלפי מה אני אמרתי את הדברים הללו? אני אינני יודע אם זה הגיע לדוברי עברית, אבל בג'רוזלם פוסט הייתה חגיגה לפני שבוע, 4 ימים וזה עוד נמשך. זאת אומרת, אצלנו כאן בארץ אתם יודעים, חדשים לבקרים יש פרשיות המסעידות את הציבור. חיי המדף של כל פרשה היא בערך בין 24 ל-36 שעות. ואחרי זה יש כבר פרשה חדשה המסעירה את כל העולם ומשלוק תחומה הארגת צריכים בפה, איזה דוד צריך אותי שאינו נחבק. אז אם היו מספר ימים עם האונייה קרן A, וצבי הנדל עם היהודון הזה, עוד פרשה, היום בבוקר עוד אין לי, אני אינני יודע מה הפרשה של היום. באמצע הייתה קצת באמת שלג בירושלים, אז לא היה לנו זמן לטפל. אבל יש פרשה, מה על כלפי איזה פרשה אני מדבר? זה פרשה שאני קצת קשור לזה. יש בית ספר בשם אורות בבית שמש. אורות בבית שמש. הנכדים שלי לומדים בבית ספר הזה. אז יום אחד, ילד בן 11 בכיתה ד' או ה', הגיע לבית הספר עם הברית החדשה. שהגיע אצלו בביתו, הגיע לביתו על ידי מיסיונר. אז הרבי, עם התייעצות עם התייעצות עם המנהל, לקחו את הילדים והוא בחצב את הספר, שרפו את הברית החדשה. אז פשוט זה היה בג'רוזל פולס, זה היה כמו אפגניסטן. התפוצצות גבלך, איזה חטא עומד פשע גדול. במזרח חינוך, והיום בבוקר אני רואה את זה, שוב פעם זה מופיע. השאו את הרבי, שהוא רבי מעולה, ואת מנהל בית הספר, השאו אותם מתחתיו. השאו אותם. ועכשיו, היום בבוקר כתוב שהאריכו את מעצרם לעוד שבועיים שהם לא יכולים. אבל זה צריך עוד יותר. אם משר החינוך ישאל אותם, מכיוון שמשר החינוך אמר שהם לקחו אותנו לימי הביניים השחורים של שריפת ספרי התלמוד, אז אין לכם מושג כמה זה הפך להיות פרשה. כנראה יותר בציבור דוברי אנגלית, בגלל שיש ציבור גדול של יהודים יוצאי ארצות הברית וקנדה הגרים בבית שמש ברבת בית שמש. אילו היו שואלים אותי, אז מצד אחד הייתי אומר, לא נכון לעשות. לא נכון לעשות. זה לא חכם לעשות כן, לא נכון לעשות כן. אפשר היה ללמד לילדים הללו את מה שצריכים ללמד אותם בלי שריפת הברית החדשה. אבל זה לא ממש ככה. בינינו אנחנו יכולים לומר את האמת, ואולי את האמת הזאת צריך לצאת לאור גם לציבור הרחב. מכיוון שמשר החינוך הישעה אותם כמו שאמרנו, וכיוון שזה דומה לי, זה פשוט מזכיר את שריפת התנ״ך ואת התלמוד בימי הביניים, בתקופות הכי שחורות, אגב, היו תקופות יותר שחורות, המאה ה-20 היה יותר שחור מכל אותן התקופות השחורות של ימי הביניים. אבל ראשית כל, משה רבינו אומר, לא נכון, מה לא נכון לעשות כן? נזבח את תועבת מצרים לעיניהם. אילו יוצאים לרחובה שלי ועושים דבר כזה, לא נכון לעשות כן. רק שלמדנו מהמקרא הזה, אנחנו למדנו, אין רשות היחיד אצל עם ישראל. אין דבר כזה כבר. הם התחילו בבית שמש לדבר על קווי הצ'אט, אני צריך להסביר את זה, צ'אט ליינס על האינטרנט, ומזה?
לפבילים.
שהיה אבל את האמריקאים ולא כל כך דתיים. תרק מידוס, אבל לא מצוות. אז כל אחד התחילו לכתוב אחד השני, אחד מהעבודים אומר שזה טוב, אחד אומר שזה גרוע, עד שברגע שזה מגיע כבר לאינטרנט, אז זה הופך לעיניהם. אבל דבר אחד אני טוען, לא נכון לעשות כן, אבל אי אפשר להשוות בין זה ובין מה שעשו ליהודים במשך כל הדורות. וגם כיוון שיש הבדל בין ברית חדשה אחת וברית חדשה שנייה. ברית חדשה המגיע דרך מיסיונרי לבית של יהודי, זה כבר לא ספר שקדוש אצלם, זה נשק. זה נשק קטרני. זה נשק פשוט לרצוח נפשות ישראל. לזה אין שום קדושה. ואנחנו צריכים לומר את הדברים הללו. 53 שנים שאנחנו עם עצמאי במדינה שלו, ואנחנו עוד לא ידענו איך לנקות את הארץ מהפגע הזה של מיסיונרי. אגב, מעניין מאוד דבר שלא הגיע לעיתונות הכללית. אבל ממש בעיצומו של הוויכוח הזה לפני שבוע, אז אני מגיע למקולת בבוקר, יום שישי בבוקר, יש כל מיני עיתונים, אני אינני יודע כאן, אבל יש עיתונים חרדיים שנותנים אותם בחינם. אפשר לקבל, משלמים בשביל הקלות והקלות, ומקבלים אחרי כל מיני עיתונים כאלה פשוט, ואפשר לעשות שחיפה גדולה מכל העיתונים הללו. אז אחד העיתונים, יש שם חשיפה שלא הגיעה בכלל לעיתונות. אחרי אסון הפיגוע בדולפינריום, אז מיסיונרים התפשטו על אותם המשפחות שהלא הם רוסים, הם לא יודעים כל כך, פשוט לתוך הפייסנים בחוק כל הנכס שלם אחריך. החלשים, המשפחות שהן בצרה ובמצוקה, עליהם הם עתים כחייתו טרף. ועל זה לא שמענו בעיתונות. על הפגיעה הזאת, לא מספיק הפיגוע בדולפינריום, אבל בא הפגיעה אחר כך בנשמות המשפחות הללו. זה על זה לא ידעו. אז יש הבדל בין ברית חדשה אחת לשנייה. מה שהגיע לביתו של ילד בן 11 בבית שמש, זה לא היה ספר עם שום ערך, אלא זה היה פשוט נשק, נשק קפלני, נשק נגד. אוקיי, זה החלק הראשון של השני. אני פשוט בשבילי, חוץ מהפרקטיקה כאן, לראות איך גדול בישראל פשוט מסתכל על פסוק. הוא מנתח את הפסוק לשני חלקם. איך אפשר לומר, לא נכון לעשות כן, אם אנחנו נעשה כן, יסגלו לנו, יגעו אותם. איך לומדים את הפסוק? עוד זאת שנית, הוספנו, עכשיו אנחנו יכולים להבין את הרש"י. רש"י הופך את המילה תועבה, מתועבה, לאיזה מילה מאוד מאוד יפה, לא תועבה, אלא יראה, מכיוון שרש"י הבין שלא עולה על הדעת, לא עולה על הדעת, שככה היה מדבר משה רבנו לפני פרעה מלך מצרים. פשוט לא היה יכול לומר את הדברים הללו. אילו פירוש המילה תועבה היא רק תועבה כמו שאנחנו מבינים אותה, לא עולה לדעת שמשה היה מדבר כאן לפני פרעה מלך מצרים. אוקיי, חלק ראשון. חלק שני. חלק שני, אני פשוט רוצה לעיין עיון במילה אחת. מילה אחת שהיא רבת משמעות. כאן יש לנו תחילת פרשת ועד, אבל אני אדבר על כולם, אבל שביום אלוהים אני השם, אנחנו יודעים את הפסוק, אני התגליתי לאברום, יצא גול יעקב בשמי, שדאי דיקה, שמי השם לא נודעתי להם, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל, השם יצחיים, אני לא אותם, תוסקבות מתחיל ארבע לשונות של גאולה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, הוצאתי אתכם מתחת צילום מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע, נטוי ונגדות ונגדות, ולוקחתי אתכם בלי לאום, והייתי לכם ללכם, וידעתם כי אני השם לוקחם, המוציא אתכם מתחת צילום מצרים, והבאתי, פסוק ח', והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, אני אביא אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי בשבועה, לתת אותה לאברהם ויצחק ליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני אשר. מורשה. אני רוצה לעיין קצת ולהתעמק במילה הזאת, מורשה. למה לא ירושה? למה לא אחוזה? למה לא נחלה? מה פירוש המילה מורשה? חוץ מזה, המילה מורשה בכל התורה כולה מופיעה רק פעמיים. כאן מורשה, ואחר כך למטה יש תורה, ציבו לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. הפסוק שצריכים ללמד לכל ילד כשהוא מתחיל לדבר, אחד הפסוקים שמלמדים אותו תורה, ציבו לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב. אלו פעמיים בכל התורה כולה שהמילה הזאת מופיעה. אגב, היא מופיעה עוד 7 פעמים בנביאים. לא נכון. לא בנביאים, בנביא. בספר אחד, בספר יחזקאל, מופיע המילה מורשה 7 פעמים. אנחנו עוד לא נגיע לדבר על זה, אולי קצת ניגע בזה. אבל העיקר המילה מורשה מופיע פעמיים, כאן כאשר מדובר בארץ ישראל, ושם כאשר מדובר, ובזאת הברכה, כשמדובר על תורה, כנראה שיש משהו דומה, יש דמיון בין תורה ובין ארץ ישראל. וכדי להבין את זה, אז אנחנו צריכים להבין מה פירושה של המילה הזאת, מורשה. אז ראשית כל מספר 5, יש שם ההמק דובר הנציב, שהיה ראש ישיבת בולוז'ה. הוא מסביר את המילה, ונתתי אותה לכם מורשה, אז הוא אומר, לא לשואו שאתם תהיו פה לבד, אלא אפילו בשואו שאתם גולים ממנה, הרי הוא שלוכם. מורשה פירושה שאנחנו נשארים הבלבטים, קנוי לנו הארץ הזאת גם כשאנחנו גולים ממנה. אילו הייתה ירושה, אז כמובן שיש לי הירושה, יש לי הירושה, אם אני נטשתי את הירושה עם ירושה. אבל מורשה לא לשוש אתם תהיו בו לבד, אלא אפילו בשוש אתם גולים ממנה הרי שלכם, כמו שעוד המפורש משדה ירושת אבותיו לעולם דעתו עליה. אם אדם יודע שיש לו איזה שדה אחוזה או בית אי שם בעולם, לעולם דעתו עליו ומשים לב שלא לשכוח הליכות אותה אחוזה, אולי יזכה השם לשוב אליה. תמיד חושב, אולי יגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו לשוב אליה. כך ארץ ישראל היא לנו מורשה לעד, וכמו שאמר ירמיהו הנביא, הציבי לך ציונים, הציעו לך ציונים, עשי לך תמרורים. ירמיהו אומר לעם ישראל, כאשר הם יוצאים לגולה, שיעשו ציונים כדי שידעו איך לחזור לארץ ישראל. עשי לך תמרורים, אז יש בחז"ל שאומרים שהיו נוטים עצי תמר. אז אחרי 70 שנה כבר היו התמרים גדולים, ואפשר היה פשוט ללכת מתמר לתמר ולהגיע מבבל לארץ ישראל.
זה הנציב, סליחה, הנציב אומר את זה. כן. מה הוא עושה את זה? איך הוא מגיע לזה?
איך הוא מסביר את המילה מורשה ככה?
איך הוא מגיע?
זאת שאלה טובה. בשביל זה אני כאן. ואני אנסה להסביר את המילה. That's right. זה קודם קשה. ובזה נכלל הברית אשר לארץ, כי היא השגחתו ופרטית עליה, אפילו בשור שאנו גולים. הוא מוסיף עוד ואומר, וגם על זה אני צריך להסביר בתוך המילה, שבמילה מורשה פירושה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל גם כשאתם יוצאים לגלות, אבל אני שומר על הארץ הזאת. השגחתי הפרטית היא על הארץ הזאת. אפילו בשור שאנו גולים. הליך אותה ארץ ישראל הוא ברית שלו למורשה לנו. אוקיי. רבינו בחיים, נאמר 6, מורשה ולא ירושה. למה לא כתוב ירושה? אז הוא אומר לא הסבר במילה, אלא רמז יש כאן. מה הרמז כאן? שלאותו דור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד להם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק יעקב ונתתי לכם מורשה, האם אותו הדור נכנס לארץ? דור יוצאי מצרים לא נכנסו לארץ. למי כן הגיע הארץ? זה הגיע לפניהם. איך זה הגיע לבניהם? מכיוון שדור המדבר, האבות, יוצאי מצרים, הורישו את זה. אז לכן, מה כאן שכתוב מורשה, רמז יש כאן, שהם לא ייכנסו לארץ. לא יהיו יורשים, אבל יהיו מורישים. לרמוז שלא יהיו יורשים אותם לפי שהתקדים היו יוצאי מצרים למות במדבר, אבל יהיו מורישים אותם לפניהם, ובניהם יקומצו לארץ ולא הם. ולקח הזכיר לשון מראשה. וכן יש לפרש, אבל הוא יודע, הרבי ידחי יודע שהוא גם צריך להסביר ככה את המילה מורשה המופיעה בפעם השנייה בתורה ציבה לא נמושה מראש הכנס יעקב תורה ציבה היה ולא אומר ירושה כי היה במשמע שהתורה לא תהיה ירושה כי אם לאותו התורה שקיבלו בלבד הוא אומר שאילו היה כתוב תורה ציבה לא נמושה ירושה לקהילת יעקב היה במשמע שהתורה ניתנה רק לאותו הדור. דור שעמד בתחתית ההר וקיבל את התורה, ירושלו. אבל אין שום חובה להעביר את זה לתור הבא, אבל לכן כתוב מורשה, במשל של דבר, לא אלה שישנו פה עמנו עומד היום. אלא את אשר ישנו פה ואשר איננו פה היום. זאת אומרת, זאת היא לא ירושה אלא מורישה, מורשה שצריך להורישה לבניהם. וגין שכוסו ושימן טוב לבניך, כי גם הדורות העתידים חייבים הם בקיום התורה כאותם שקיבלו על דרך רזב שם. ואז אשר איננו פה אמר היום, ונאבטח הזו שיאים בו אני אשם, כי כן התחיל בלושם זה, ובו למד אני אשם המבטיח, אני אשם המקיין. וההערה בסוף דברי רבינו בחיה שצריכים לראות מפסוק וו עד פסוק ח' זה מקשה אחת, מכיוון שזה מתחיל לכן אמור לבני ישראל אני השם, ואיך זה מסיים ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. זאת אומרת כאילו מרחאות משני צידי הפרשה הזאת, אני השם, אני השם, אז הוא אומר, מה הפירוש פעמיים, אני השם? אני השם שהבטחתי, ואני השם שיקיים. That's two. אנחנו ממשיכים הלאה, ואם יצא השם נגיע להבנה של המילה הזאת, מורשה. יש הרבה עומד במילה הזאת. כאן, מספר 4, אנחנו לא נעבור על כל הקטע, זה קטע מאיגרת תימן של הרמב״ם, ששם הרמב״ם כותב ליהודי תימן שסבלו מאוד מהמוסלמים, ומי שיגיד לי היום שלפני שהגיעו לכאן הציונים, עם ישראל ישב 1,000 שנים בשקט ובשלווה, עם אחיהם הבן לדנים, משקרו. זה לא נכון. היסטורית זה לא נכון. מי שיודע את חיי הרמב״ם, ומי יודע את ההיסטוריה בכלל, סבלנו מהמוסלמים כל השנים. ובזמנו של הרמב״ם, אחת מגזירות השמד, הייתה גזירה שיהודי שאינו מקבל על עצמו שאללה הוא אלוקים, ומוחמד הוא נביאו, יהרג בחרב. אז היה איזה פוסק מבגדד שפסק ליהודי תימן שהם צריכים למסור את נפשם ולא לומר אותה אמירה. אז הרמב״ם כעס מאוד על אותו גודל ישראל שגר בבגדד ואינו נמצא בסכנה, והוא פסק שאינו נכון, מכיוון שבעצם אין איסלאם עבודה זרה. אז לומר שהוא נביא, אז הוא זפן. אף בגסוף תעשה איזה נביא, זה שום דבר. אבל האללה הוא אותו אלוקים שלנו. אז הרמב"ם פסק להם שלא צריכים למסור את נפשם מכל וכל, והוא כעס מאוד על אותו פוסק שיושב לו שם אז בשקט ובשלווה בבגדד. היה פעם שיהודים ישבו בבגדד בשלום ושלווה. אוקיי. ובהמשך דבריו, אז הרמב"ם אומר ליהודי תימן שהם חייבים לחנך את ילדיהם ולגדל אותם על ידיעת וזכירת המעמד הגדול הנשגב ההוא אותו יום שהקדוש ברוך הוא ירד מן השמיים להר סיני ומשם פקד יצא קולו של הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, אותו מעמד זהו כל היהדות, הכל תלוי במעמד הגדול הזה. והוא ממשיך לדבר היסטוריה, במקום שמסומן, ואין לך זמן, הרב עכשיו מתחיל לדבר היסטוריה, הוא אומר, ואין לך זמן מאוד שניתנו לנו תורה זו עד זמננו זה, שכל מלך עובד עבודת זרה, גובר ומכריע ומתגבר ואנס, שאין תחילת כוונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפוך דעתנו באונס בניצחון ובחרב. זאת אומרת, כל אלו שעמדו בכל הדורות נגד עם ישראל, כוונתם באמת היא לפגוע בתורה שלנו, ואיך פוגעים בתורה? על ידי פגיעה ישירה בעם ישראל. והיו שני סוגי מפגעים. היו כאלו שרצו להשמיד אותנו פיזית, היו כאלו שרצו להשמיד אותנו נשמתית. אז הוא אומר, כל מכריע או אנס או גובר כמו המולד וסיסרו וסנחרב ולבחנצה וטיטוס ואדריונס והרבה קיוץ בן, זהו הנוע האחד משני הנועים שהתקבנו בו לנצח החפץ הרגיל. זאת אומרת, אחד הכוונות, אחד היה לפגוע בתורה על ידי זה שפשוט משמידים את עם ישראל. אבל הנוע השני הם המחודדים משאר המלכיות והחכמים מיתר הלשונות, כמו האדומים והפרסים והיוונים, שאלו כמו כן שמו כוונתם לסתור דעתנו, להפר תורתנו בטענות שטוענים עליה ובקושיות שמחווים. והכל היה כדי למחות את התורה, ועל ידי מחיית התורה אז גם עם ישראל נמחה. אז הרמב״ם אומר שהבטיח לנו, הקדוש ברוך הוא על ידי ישעיהו, לא זה יצליח ולא זה יצליח. לא השמדה פיזית ולא השמדה רוחנית. שניהם לא יצליחו. והוא מביא פסוק מישעיהו. למטה יש לי את הפסוק מישעיהו, וזה מסומן בתוך דברי הרמב״ם, כל, המילה הזאת, כל כלי יוצר עולייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתוך למשפט תרשיעו, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם מעידים נאום השם. אומר הרמב״ם, כל כלי יוצר עולייך לא יצלח, כל נשק, כלי יוצר, נשק של השמדה עלייך נגדך לא יצלח, וכל לשון תקום תוך, מי שיצא דרך ויכוח לסתור את תורתנו, תרשיעי, אתם תרשיעו אותו, הוא יצא השם ואנחנו ננצח. אז הרמב"ם מסביר החלק הראשון של הפסוק הזה על שני סוגי המשמידים של עם ישראל בכל הדורות. יש אלו שבאים בכלי יצר, ויש אלו שלשון תקום איתך למשפט. אז הוא אומר, שניהם לא זה יצלח ולא זה יצלח. עצרתי על הרמב"ם הזה בספר אחד הספרים הנפלאים של המאה ה-20, אין הבנים שמחה, שנכתב על ידי רבי סוחר שלמה טייכטול, הוא היה יהודי, גויין, תלמיד חכם גדול, סיפור עליו כאן, לכאורה ידוע, הוא כותב בספרו שהוא היה מהמתנגדים הגדולים לרעיון הציוני, יהודים חוזרים לארץ, הוא היה מאלו החסידים, עיקר החסידים בהונגריה, מונקאץ', גבר התלמוד של מינכס אלוזה. והוא היה מתנגד גדול, אבל כבר בשנת 42, כאשר כבר הגיעו את השמועות להונגריה, הונגריה עוד לא הייתה תחת שלטון הנאצים, אבל הם שאלו כבר מה קורה בפולין, אז הוא התחיל לחשוב מחדש למה הצרות הללו באות אלינו, הוא הגיע להחלטה שפשוט הייתה אצלו מהפכה מחשבתית רוחנית מהמדרגה הראשונה. אותו שונא ציונות אמר שהוא כל ימיו הוא טעה. והטעות הגדולה הייתה שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. כיוון שלא חזרנו, אז הוא אומר שזאת היא סיבת השואה, והוא עוד לא ידע עד כמה השואה הייתה שואה. ולכן כאשר הוא ישב הוא כבר היה בטלית מעידו והגיע לבודפסט, ושם בדירה כמעט בלי ספרים הוא כתב את הספר הזה שיש בו המון ציטטות מאישנים ואחרנים חסידים ומסתגלים, והוא כותב אותם מילה במילה בזיכרונו. נפלא הספר הזה. אז בפתיחה שלו הוא מביא את הקטע הזה בקרבם, הוא כותב שהוא מצא באיזה דפוס אחד של האיגרת הזאת של הרמב״ם, שהיה שם הגעה על העמוד מבנו של הנודה ביהודה בשם אביו הנודה ביהודה. ומה כתב הנודה ביהודה שם? הנודה ביהודה כתב שחם המלוא אומר שיהיו אלו שירצו לפגוע באמינותה של תורה או בדרך אחרת, או בדרך ויכוח, וירצו לסתור את דתנו. אז הוא שואל, האם זה באמת יכול להיות, איך אדם יכול לסתור את התורה שהיא דתו של הקדוש ברוך הוא, התורה אין לחקר, אין אדם יכול להגיע להבנה של עמקות של דברי תורה. אז איך אנחנו יכולים בכלל להבין את התורה? אז הוא אומר, הבנת התורה אצלנו פרה סיבה אחת, אצלנו התורה באה בירושה. אנחנו יודעים על אמיתות התורה מכיוון שככה קיבלנו מאבותינו, ויש לנו עדות נאמנה של כ-3 מיליון יהודים שעמדו מתחתית ההר ושמעו את הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך. אז אנחנו, זאת אומרת, הידיעה שלנו בתורה באה מכוח אמונה שאנחנו מאמינים שאבותינו הנחילו לנו את האמת. איך הגיעו אבותינו להבנת התורה? אז אומר הנודע ביהודה שהאבותינו הגיעו מכיוון רצונם העז בירך הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא. אברהם אבינו מכיוון ברגע שהוא היה מוכן והוא מסר את נפשו למען השם, אז הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא יצא מקדשם האש ביורקזדם, אז הוא הגיע אליו איזה אלוקי סייעתא דשמיא. ועל ידי סייעתא דשמיא הזאת הוא היה יכול להבין את עמקי התורה בסודותיה. ובכל הדורות היו כאלו שהגיעו להבנת התורה באמת, ראשית כל על ידי האמונה שקיבלו את זה מאבות אבותינו, מאברהם, יצחק ויעקב ומסיני. וגם כל מי שבאמת רוצה להבין את התורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את סייעתא דשמיא, האיזה אלוקי. יש כאלו שרוח הקודש עזר להם, ויש כאלו פשוט חכמים שהקדוש ברוך הוא נתן להם חוכמה, מכיוון שרצונם היה כל כך עז להבין את התורה, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם את הכוח הזה. בא הנודע ביהודה, והוא לוקח את הפסוק הזה שמביא הרמב״ם, והרמב״ם הסביר רק את החלק הראשון של הפסוק, והנודע ביהודה הוא מסביר את החלק השני של הפסוק. הרמב״ם הסביר שיש שני סוגי אויבים לעם ישראל, אלו שבאים עליהם בכלי יוצא עם כלי מלחמה, יש כאלו שבאים נגד כלל ישראל עם ויכוחים, עם סברים, עם הוכחות, ושניהם לא יצאו.